טוב, אז נשארו לנו כמה שורות בסוף פרק י"ב. שורות ככה קצת מעניינות, יש בהן איזשהו נושא לדיון, אבל אחר כך אנחנו בעזרת השם ממשיכים פרק י"ג. אנחנו אוחזים כאן בדף י"ז עמוד ב', שורה שנגמרת במילה בדברים. זה הרבע התחתון של הדף. אומר הרבע ככה, וכן בדברים שבין אדם לחברו. דיינו, עד עכשיו דיברנו על עניינים שבין אדם למקום. דיינו, איך צריך הבינוני להתמודד עם אותן מחשבות זרות שעולות מהלב אל המוח, מה הוא צריך לעשות בשעה שהוא מרגיש מותקף על ידי מחשבות זרות ותאוות. ולמדנו כמה וכמה יסודות חשובים. למדנו קודם כל שהמוח שליט על הלב, למדנו שאי אפשר לחשוב, הוא לא אמר את זה, אבל דיברנו על זה, שאי אפשר לחשוב שתי מחשבות כאחת. למדנו דבר חשוב, שישנו רשימו, נשאר איזשהו רושם, אפקט כזה שנשאר לאורך זמן מאותה עבודת התפילה שהוא השקיע בה בבוקר בשחרית או במנחה או בערבית, תלוי איפה הוא נמצא במשך היום, והוא כל כך התאמץ, הגביר את האור בנפש האלוקית שלו עד כדי כך שעכשיו גם בשעה שהוא כבר לא בשעת התפילה, גם בשעה שהוא נפנה לעסקיו, שלא לדבר על לימוד התורה ועניינים אחרים של מצווה שהוא עסוק בהם, נשאר רושם מהאור הגדול הזה שהיה בשעת התפילה, וברושם הזה הוא נעזר בשעה שהוא נאלץ להתמודד שוב עם אותה סיכלות הכסיל הרע שחוזרת ומתעוררת, כאשר הוא כבר סיים את עבודת התפילה שלו. אז אלה הדברים שלמדנו, והמודל כלפי מה דיברנו עד עכשיו היה תמיד בענייני תאוות, בעניינים של מחשבות על עבירות. דהיינו בדברים שבין אדם למקום. בא הרבי כאן לנגוע, ויש מעיינים מה הרבי בא לחדש פה כשהוא אומר וכן בדברים שבין אדם לחברו. מה ההבדל? אלה מצוות שאסר, אלה דברים שאסר הקדוש ברוך הוא, ואלה דברים שאסר הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל? הרי גם במצוות שבין אדם לחברו הוא גם חייב במילה דשמיא. זה פשוט שהרי זה שאנחנו מצווים על כל אותן מצוות שבין אדם לחברו, זה לא רק בגלל שיש מצווה של ואהבת לרעך כמוך, שממנה נגזרות כל שאר המצוות שבין אדם לחברו. אלא ישנן מצוות מפורשות, אם יש איסור מפורש מדאורייתא על רכילות ועל לשון הרע ועל הלבנת פנים, שלא לדבר על גזל והחובל בחברו וכיוצא באלה עוד רבים. הרי שגם המצוות שבין אדם לחברו יש בהם צד של בין אדם למקום, כי הקדוש ברוך הוא זה שציווה אותם. אז מה הרבותא וכן בדברים? אז יש בזה כמה וכמה אופנים להסביר את העניין. בפשטות, כיוון שזה יש בזה צד נוסף של קושי, אז צריך לחזור ולעורר על העניין הזה. כי הרי מדוע יש פה צד נוסף של קושי? כי אם אני מעביר על מידותיי, זה לא רק שאני הקרבתי משהו לשם שמיים. אני מעביר על מידותיי ואני רואה מישהו אחר שכאילו נהנה מזה. ומה פתאום שהוא ייהנה? מילא שאני מוותר, אבל למה שהוא ייהנה מזה? וכפי שאנחנו יודעים, כך זה לא בדיחה, אבל ככה אומרים את זה אצל הרבנים, שאנחנו רואים שאנשים באים לשאול שאלות בדיני איסור והיתר, ומספיק שהרב קצת מקמת את האף שלו, וישר הם נבלים, ואולי יש בזה איזה חשש, ואפילו שהרב אומר להם, לא, זה הפסד מרובה, וזה מותר, ויש להקל, ואנשים לא רוצים את הכולה הזאת. ומעדיפים שאותו אותו עניין, אותו נניח מאכל שיש עליו איזושהי שאלה, מאכל הזה יזרק לפח. אבל מה קורה כשזה בדיני ממונות? כמעט לא מצוי שאנחנו נראה משני אנשים שבאים להתדיין בדיני ממונות, והם יגידו, רגע, רגע, אני לא בטוח שזה כזה חלק, שזכיתי, אבל אני לא ממש בטוח, אולי אני הרי אוכל גלטרק, אני הרי לא אוכל בכלל ממה שהורה בחכם. אז נכון, ניצחתי אותך בדין תורה, אבל אני הרי, זה הרי הגיע אליי על ידי שאלת חכם. לא, 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 אני מוכל. נדיר מאוד למצוא דבר כזה. ולמה? כי כשאדם מוותר על איזושהי חתיכת מאכל, אפילו שזה הפסד מרובה, מי שמקבל את זה זה הפח. אבל כשאדם מוותר על בדיני ממונות, מי שמקבל את זה זה הבעל דברים שלו, הבעל דין שלו. וזה כבר יותר מורכב. אז לכן, אולי לכן, זה אחד הטעמים, ויש עוד רמזים וטעמים, ואפילו עניינים היסטוריים שמספרים בקטע הזה, אבל מכל מקום, אדמור הזקן כך בחר להוסיף כאן חיזוק נוסף ולדמות, מה שלכאורה לא צריך לדמות, מה זה וכן. כמו שאסור לאכול תאוות, אפילו תאוות היתר, שיש מצווה של קדש עצמך במותר לך, וכל שכן וקל וחומר בדיני, בדברים שיש בהם איסור, כך בוודאי גם בדברים שבין אדם לחברו. עוררנו את השאלה לפחות, שיהיה קצת מעניין, אז אומר אדמור זקן כך.
יש פה גם הדגשה, שהיה מקום לחשוב, בינינו לחבר או איזה, רק לא לקחת את כספו, לא לפגוע בו, זה פה דבר.
אפילו לא לכעוס, אנחנו תכף נדבר על העניין הזה, ושם באמת נחדד, לפי מה שהוא כותב שם בפרק חפה, באיגרת הקודש, על עניין של כל הכועס כאילו עבד עבודה זרה, תכף נגיע לעניין הזה. אז הוא אומר ככה, וכן בדברים שבין אדם לחברו, מיד שעולה לו מהלב למוח, עולה לו מהלב למוח איזו טינה ושנאה, חס ושלום, פתאום מתעורר בו רגש של טינה, הוא מקפיד על איזשהו מישהו, הוא נותר לו, הוא לא אוהב את מה שהוא עשה. הוא מותח עליו איזשהו סוג של ביקורת שגורם להמעיט את ערכו, לזלזל באותו אחד שעשה מין כזה דבר, הוא נותר לו טינה על עצם הדבר הזה שהוא כך עשה או כך אמר, אולי פגע אפילו במישהו אחר, או זלזל באיזושהי מצווה, או כל מיני דיינים אחרים, או שנאה ממש. פתאום קורה שפתאום בא רגש כזה של שנאה לאדם, על אדם אחר, או איזו קנאה, או כעס, או כפידה, ודומיהן, אינו מקבלן כלל במוחו וברצונו. כמו כשעולה לו מחשבה בענייני איסור, למשל לאכול חלילה בשר בחלב, והוא דוחה את המחשבה הזאת מיד, ולא מתענג על המחשבה הזאת אפילו רגע אחד, כי אם הוא עושה כך חלילה, אז הוא הרי כבר לא בינוני, כי המהרהר ברצון נקרא רשע באותה שעה. כך גם בעניין של אהבת ישראל. אם אדם מרשה לעצמו להרהר ולו רגע אחד בעניין של כעס, של שנאה, של קנאה אפילו, כל מיני עניינים האלה שהם עניינים האסורים, אינו מקבלן כלל במוחו וברצונו, ועד רבה המוח שליט ומושל ברוח שבליבו לעשות ההפך ממש. ואנחנו יודעים שכך התורה מצווה, כי תראה חמור שונאך שמצווה בשונא, שלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. אז בזה שעכשיו זה ברגע שמתעוררת אצל האדם שנאה לאדם מסוים, חלה עליו, אולי לא ממש מצווה, אבל בוודאי איזשהו גדר של חיוב, לפחות כך מתאר את זה אדמור הזקן את הבינוני, ואולי יש מקום לחקור על פי הניגלה, באמת מתי זה ולמה זה, ואם זה הכל נגזר מהגדר הזה של כי תראה חמור שונאך או לא, אבל כן, אומר אדמור הזה, כן בוודאי, ברגע שמתעורר אצלך רגש שלילי כלפי ריחה, בפשטות כלפי יהודי אחר, אתה מצווה להפוך ולעורר בעצמך את הרגש ההפוך מאותו הרגש השלילי שהתעורר אצלך כלפי פלוני. והוא מסביר מיד, לעשות ההפך ממש, להתנהג עם חברו במידת חסד, וחיבה יתירה מודעת לו, להתנהג איתו בדווקא בגלל שהיצר הרע שלך אומר לך כך וכך, דווקא עם אותו אחד, להתנהג עם חברו במידת חסד וחיבה יתירה מודעת לו, לסבול ממנו עד קצה האחרון, דיינו שלא להגיב לדברים שהוא עושה לך, ולא לכעוס חס ושלום, שהרי כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ומעריך בזה אדמור הזקן, באיגרת הקודש, בסימן חפי, להסביר מה הפירוש כאילו עובד עבודה זרה, מה הקשר בין כעס, שהכעס הזה יכול בהחלט גם להיות מוצדק, כן? ועד כעס הזה האדם יכול לחשוב שהכעס הזה אפילו נועד כדי להתגונן וכדי ללמד לקח את אותו המזיק. הרי מדובר פה לא על דברים דמיוניים, מדובר פה על רגשות ממשיים שהתעוררו בעקבות מעשים. פלוני הזיק אותך, פלוני פגע בך, הוא הלבין את פניך, הוא דיבר עליך לשון הרע, הוא ריחל עליך, הוא גנב את ממונך, הוא היכה אותך. וכל כך יוצא באל, אתה חושב שאם אתה לא תכעס עליו, אז אתה תראה לו שאתה, איך נגיד, טרף קל, והוא יעשה את זה שוב ושוב. תכף נלבן את העניין הזה. מה צריך לעשות ומה צריך להרגיש. יש פה שני דברים. בוודאי ש... טוב, בוא, רק נגמור לצטט מה שאומר אדמור הזקן באיגרת הקודש. אומר אדמור הזקן באיגרת הקודש, סימן חפי, מדוע כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? נכון, המקללו מכה הוא יהודי. ובתור שהוא יהודי יש לו בחירה חופשית. והוא עכשיו בא וגרם נזק ליהודי, אותו המזיק הזה הוא יהודי, וגם הניזק הוא יהודי. אומר אדמור הזקן, תדע לך, שכל מה שאנחנו יודעים שעל פי תורה יש לפלוני אלמוני בחירה חופשית, זה רק בינו לבין הקדוש ברוך הוא. בינו לבינך אין שום דבר. הבחירה החופשית שלו לא פוגעת כמלוא הנימה בהשגחה הפרטית שהקדוש ברוך הוא משגיח עליך. הקדוש ברוך הוא משגיח עליך ומנהל אותך ועושה, והוא עושה לכל המעשים. כך שאפילו במצב שהפלוני פגע באלמוני, מה צריך אותו אלמוני הפגוע לדעת ולזכור? שמעת השם הייתה זאת. ולא יותר. פלוני היה השליח? מגלגלין חובה על ידי חייו. נחינם, יש כזה דבר שמגלגלין חובה על ידי חייו. אבל זה לא, הוא לא חטא לי במובן הזה, במובן של הכלפי שמיה שיש בדבר הזה, כמו שדיברנו קודם, שבכל מצוות שבין אדם לחברו יש גם את הצד שהוא כלפי שמיה, שהקדוש ברוך הוא זה שציווה על המצוות האלה, הוא עבר במצווה שהיא כלפי שמיה. ויש לו חשבון, נקרא לזה, בבדין של מעלה, פתחו לו תיק. וזה בכלל לא נוגע אליי, במובן הזה שאני צריך לזכור ולהזכיר ולהתבונן, וזו לא עבודה קטנה ולא עבודה קלה כלל וכלל. שהוא היה לא יותר מאשר מתה זעמו של הקדוש ברוך הוא. יש לו בחירה חופשית? יש לו בחירה חופשית בינו לבין עצמו. יש לו בחירה חופשית בינו לבין השליחות שלו בעולם. אין לו בחירה חופשית אם להזיק לי או לא. ולכן אמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כי במה הוא עובד עבודה זרה? בזה שהוא כועס, הוא מפריד את הפעולה מהפועל האמיתי. בניין אב לכולם, דוד המלך עליו השלום. יוצא שימי בן גרה מבחורים ומקלל אותו כללה נמרצת, כפי שחז"ל אומרים, ראשי תיבות של כל מיני כינויים לא נעימים. דוד המלך אומר, השם אמר לו כלל. איפה השם אמר לו כלל? בתורה כתוב ונשיא בעמך לא תאור. כל מי שיש לו איזושהי נשיאות על עם ישראל, אפילו ריש גרגותא דמשמיא כממן אלי, אפילו מי שמחלק את המים בשדות, שזה מינוי אלוקי, כי הקדוש ברוך הוא משגיח על יהודים בכל מקום, בכל דרך, דרך כל הצינורות ודרך כל האופנים. אז איפה השם אמר לו כלל? מה זה הדבר הזה? והפירוש בזה הוא, שכיוון שדוד המלך יודע שהקדוש ברוך הוא עושה לכל המעשים, וכל מה שמתרחש איתו עם דוד באופן אישי, זה אך ורק מיד השם הייתה זאת. ולא יותר. ואין שותפים באמצע. זה שנראה לי שפלוני היה מתווך, הרבה שלוחים למקום. את המכה הוא היה מקבל, את הכללה הוא היה מקבל מכל מקום. אז מה זה משנה באיזה דרך זה קרה? שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות עוד מישהו לעמוד בניסיון, ויצא שהוא לא עמד בניסיון, זה לא עסק של דוד בכלל, השם אמר לו כלל. וזה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו בשעה ונותן לו את הכוח, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל וגם לעשות עבירות. וזה נקודה קשה ביותר להפנמה. קשה מאוד לאדם, כי הוא רואה מישהו עומד כנגדו. אדם צריך להזכיר לעצמו שלא לכעוס ולא לשלם לו כפועל לא חס ושלום, אלא אדרבה לגמול לחייבים טובות, כמו שכתוב בזוהר, ללמוד מיוסף עם אחיו, ששם כבר ראו בפועל כיצד השם חשבה לטובה. זה שאתם חשבתם עליי לרעה, זה בכלל לא מעניין, כי אני לא בידכם, אני ביד השם. והשם חשבה לטובה, וזה מה שמעניין. וכיוון שהשם חשבה לטובה, אז אפילו שאתם חשבתם לרעה, אני גומל איתכם חסד. כי מדרככם אתם הייתם השליחים לעשות לי טובה מאת הקדוש ברוך הוא.
איזה כתובה הייתה ליוסף?
שנהיה מלך. שנהיה מלך.
מלך מצרים זה כזה כיף
הכי גדול. א', בוא נראה אותך עומד במצב הזה. זה כי אתה לא יודע מה זה אומר כנראה. אבל אני מניח שיוסף הצדיק ידע גם כמה מהלכים קדימה. והוא אמר את זה בפירוש, כלמחיה שלחני האלוק. ועל המחיה שלחני האלוקים יש חשבון שיוסף שואב לתוך מצרים את כל הכסף וזהב של כל העולם.
הוא מאשיר את מי? את פרעה.
בוודאי. וזה מושקע אצל פרעה. וכשבני ישראל יצאו משם, מי יקבל את כל זה? עשה את מי? מי עשה את מצרים כמצולה שאין בה דגים וכמצודה שאין בה דגן? בני ישראל. אז הם קיבלו את זה עם ריבית וריבית דריבית. פרעה ידע טוב להשקיע את הכסף שלו, והוא שמר על זה מאוד יפה עבור עם ישראל. אז למחיה במובן המיידי, כי עוד כך וכך שנים של רעב לפי החלום עוד עומדות לפתחנו, וגם בחשבון הארוך שבני ישראל יהיו במצרים, עם כל הקושי שבזה, אבל הם ירדו לפחות לשם כבני מלכים, ויצאו משם ברכוש גדול, ברכוש גדול, מה השאלה? אז יש ליוסף, זה לא רק העניין של הג'וב שיוסף הצדיק תפס שם. היו לו ניצוצות לברר שם, וילדים להוליד שם, ולהכין שם מקום, להכין שם מקום לעם ישראל. אז לכן כאשר הזוהר הקדוש אומר,
לפי מה שהרב אומר, אז כאילו, כל אדם יכול לבוא לידי קלות ראש בכזה מצב, אם הוא לא מקבל, אם השני לא כביכול, לא אומר שמחזיר לו כמו שהוא עשה, כן? שאם הוא לא מגיב על מה שהוא עשה לו, אז הוא יעשה את זה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. לפי מה שמשמע.
אם אתה חושב שהוא זה שעושה, אכן יש מקום לטענה שלך. אבל אם אדם יודע שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל הדברים, והוא עושה לכל המעשים, ולא יכול להיות שפלוני ירים יד על אלמוני, לולי שאלמוני היה חייב את אותה מכה, היה חייב אותה כלפי שמעיה. וכמו שאנחנו מכירים את זה ברוצח בשגגה ורוצח במזיד, שהקדוש ברוך הוא מזמנן לפונדק אחד, אז מה יגיד אותו אחד שנפל עליו עם הסולם? הוא לא היה זהיר, אני אתבע ממנו פיצויים.
אבל האם מצווה תוכיח על אחד שמתנהג בצורה של נזק לחבריו?
יש מצווה של תוכיח. בוודאי שיש מצווה, כי הוא בחר בבחירתו הרעה, אבל המצווה תוכיח זה לא למה אתה עושה לו ככה, הוא מסכן. למה אתה עובר על ציווי השם שאסר לעשות?
למה אתה עושה לי?
או למה אתה עושה לי, זה אותו דבר. אגב, כשמדובר על דיני ממונות, או כמו שאנחנו מכירים שם, שהוא אומר אפילו בקוטע יד חברו שצריך למחול, ואם הוא לא מוחל הוא נקרא רשע. בא הרשע הזה שלא שם לב שאתה יושב בצד הדרך, יושב על המדרכה, לא התחת שלום, כן, מישהו יושב ועובר מישהו עם הרכב שלו ונוהג בפזיזות ובפראות ולא מסתכל ולא רואה וגורם חס ושלום לאובדן איבר מגופו של חברו. עכשיו הוא אומר, סליחה, אני מבקש ממך, תמחה לי, יום כיפור עוד מעט, תסלח לי. אם הוא מבקש מחילה צריך למחול לו. ומי שלא מוחל לא נקרא רשע. זה קשור לזה שאתה לא תתבע אותו בבית דין, שיפצה אותך? מה זה קשור? אתה חייב לתבוע אותו. אתה יודע מה, אולי אתה לא חייב, אבל אתה ודאי יכול לתבוע אותו. וחכמים, אם הם יראו שפלוני נוהג באלימות ועושה כל מיני דברים, הם בעצמם צריכים לעשות כל מיני מעשים כדי לתקס היצות, כדי למנוע רצחנים ולמנוע כל מיני שודדים ולמנוע כל מיני אלימים. זה מתקנות הציבור שבית דין צריכים לעשות. בוודאי. אבל זה לא קשור אחד עם השני, האם אני כועס עליו או אם אני מוותר לו. אם סולח ומוותר זה שני דברים שונים. סולח זה על הרשעות שבדבר, ומוותר זה על הפיצוי הממוני, שכמו שהפלוני צריך להבין שמעת השם הייתה הזאת, אז כנראה שגם מעת השם הייתה שהוא ירוויח על זה כסף, שהוא יפוצה בכסף. באופן הזה שהקדוש ברוך הוא גלגל שהנזק שלו יבוא על ידי יהודי. אם הנזק שלו יהיה על ידי איזושהי חיית בר, לא מצאנו כזה סוג של פיצויים. אם העונש, אם הנזק שלו יהיה על ידי רעידת אדמה או שריפה או שיטפון, או לא יודע מה, לא מצאנו שיש דין של פיצויים. כשהקדוש ברוך הוא מגלגל שהנזק לאדם יגיע על ידי יהודי אחר, יש מושג של פיצויים. זה גם הקדוש ברוך הוא מנהל.
נו, אז גם דוד המלך צריך לתבוע את שימי.
קודם כל, וזה גם מה שהרב שאל קודם לגבי עניין של מצווה תוכיח, הרי ברגע שאדם חוטא הוא נעשה חייב כלפי שמעיה. ובמקרה של דוד המלך שהיה ראש בני ישראל, יש לו גם אחריות כלפי שימי בן גירה. רק כדי לברר לעצמו ולסובבים אותו שהוא עומד בניסיון והוא לא כועס חלילה, אז בשעת מעשה הוא אומר השם אמר לו כלל. אבל כשדוד המלך מגיע לגבורות והוא קורא לשלמה בנו ומצווה אותו ונותן לו כל מיני שליחויות וכל מיני תפקידים לסיים דברים שדוד המלך התחיל, כולל גם הוראות בעבודת השם פרטיות לשלמה, כן? משם אנחנו יודעים ואתה שלמה בני דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה, זה מאותו מקום, מאותו נאום של דוד לשלמה, אבל שם הוא גם מצווה עליו להוריד בדם שיבתו שאול. כי לשימי בן גירה, שימי בן גירה מגיע לו עונש כי הוא חטא לשמיים. מה?
זה גם לצורך קיום המלוכה.
יש פה, רגע. יש פה שתי נקודות. יוסף לא ראה את עצמו אחראי, בפרט שהאחים עשו תשובה. וכשהם עשו תשובה, אז הם כבר לא כל כך חייבים כלפי שמיה, בפחד שהוא מוכל להם, והם אחים שלו. מותר לו למחול להם, וגם שהם עשו תשובה, ושני הדברים האלה ביחד מצטרפים שהם לא צריכים לקבל על זה יותר עונש. שמי בן גירה לא עשה תשובה, ולדוד המלך לא היה עניין, ואפילו אם הוא מחל לו באופן האישי, אבל באופן הכללי שהוא מלך בישראל, מלך בישראל לא יכול למחול על כבודו, כי הכבוד שלו זה הכבוד של עם ישראל, ועל זה המלך באופן אישי לא יכול למחול. אז הסוגיה הזאת שמישהו שפוגע במלך היא יותר מורכבת מאשר חשבון פרטי אישי של בן אדם. אדם יכול למחול על אלבון עצמו, מלך לא יכול למחול על כבודו. אז יש פה כמה וכמה חשבונות שמצטרפים, ולכן השיקול דעת שדוד המלך הפעיל, הייתה שצריך להקפיא את התיק הזה עד לקראת סיום חייו של דוד בעולם הזה, ורק אחרי שדוד כבר לא יהיה כאן, אפשר יהיה לבצע את מה שצריך לעשות עם אותו שמי בן גירה, כפי שמגיע לו. כדי לברר ולחזור ולברר, ואפילו יכול להיות שדוד המלך עשה פה עניינים של לפנים משורת הדין, כי הרי דוד המלך הוא חסיד, שאמרה נפשי כי חסיד אני, חסיד עושה לפנים משורת הדין, יכול להיות שלדוד הייתה, היו פה עניינים של לפנים משורת הדין, כדי לברר ולחדד את הנושא שהוא אכן חלילה לא כועס. סוגיה עמוקה ומורכבת.
למחול לאדם שלא ביקש מיחידה, צריך ככה למחול, הוא לא אומר לדין סליחה.
אז קודם כל אנחנו יודעים, אתה בטח אומר קריאת שמע של המיטה.
למה שאני אמחול והוא לא בגלל...
אני אגיד לך. מספרים לנו חכמי ישראל, ובפרט בעריכות גדולה בתורת הקבלה, שכאשר האדם לא מוכל ונשאר חשבון פתוח בינו לבין פלוני, הרי כשאנחנו אומרים קריאת שמע של המיטה, במידה מסוימת זה דומה לוידוי שאדם אומר לפני שהוא מסיים את תפקידו בעולם. כי הרי שינה היא אחד מ-60 שבמיטה, ואנחנו כולנו זוכרים להגיד מודה אני, ולהזכיר לעצמנו שאנחנו קצת מופתעים שהנשמה שלנו חזרה אלינו בבוקר. מופתעים לטובה ברוך השם, ומודים על זה. כי מצד הדין לאו דווקא שזה היה נכון שזה יקרה. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו לפנים משורת הדין, ולכן אנחנו מודים לו. כשאדם יודע שהוא עכשיו הולך בידך הפקיד רוחי, הוא צריך לדעת שכל זמן שיש בינו לבין פלוני חשבון פתוח, הוא בעצמו גם כן נמצא בעיכוב הליכים. ואם הוא עכשיו נגזר עליו שהלילה הזה זה הפעם האחרונה שהוא אומר קריאת שמע של המיטה, ובידך הפקיד רוחי הזה יהיה באמת שהוא עולה עכשיו לבית דין של מעלה, כל זמן שהוא לא מחל למישהו, הוא בעצמו לא יכול להיכנס לגן עדן. ואם אותו אחד נגזרו לו חיים ארוכים, אז אותו אחד שנפטר כבר יהיה בהמתנה שנים רבות עד שאותו המזיק יעלה גם הוא לבית דין של מעלה ויהיה נידון שם. זה אחד הטעמים שמביאים המקובלים לטעם הזה שאנחנו אומרים הרי אני מוכל. כי יש פה איזושהי נקודה שזה בעצם לטובת עצמי. יש את הסיפור הידוע מרב מנדל. שרב מנדל אמר, איזה מין חסיד זה שאומר לפני המיטה, לפני שהוא הולך לישון, לפני קריאת שמע שעל המיטה, על כל מיני ביטויים כאלה מעניינים, שהכעיס והקנית. הכעיס אותי, מה כעסתי? ודבודה זרה. הקנית אותי? אז אני שכחתי שיש אלוקים? משהו פה לא תקין, נכון? לכאורה. אז התירוץ הוא בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר. אמר רב מנדל, אולי בגלגול הקודם הייתי איזה מסנגד, אולי בגלגול הקודם הייתי איזה מישהו שלא למד פנימיות התורה ולא יודע את כל העניינים האלה שדיברנו עליהם. ככה רב מנדל הסביר, קצת עם חיוך, קצת עם קריצה, אבל טוב, אתה יודע, זה...
זה רגע, ומה עם זה שהיה בגלגול הקודם, מה הוא אמר בקריאת שמע?
גם מסנגד.
לא, הוא לא צריך ל...
כמו שאנחנו אמרנו את זה עם חיוך וקריצה, יכול להיות שאותו המסנגד אמר הרי אני מוכל עם חיוך. אני מוכל, אני... התורה לא תמחול, אני אכל למחול, אבל התורה הרי לא תמחול לו. נכון? ועוד כיוצא באלה פנינים, אז טוב. מכל מקום, אנחנו שעה טובה סיימנו פרק י"ב, התחלנו וביררנו כמה וכמה מהסוגיות העיקריות בהגדרת הבינוני, ושני הפרקים הבאים, אולי אפילו שלושה, הם בעצם הסיכום של כל אותן תובנות חשובות שלמדנו לגבי הבינוני, והם, שלושת הפרקים האלה הבאים, או השניים וחצי הבאים, מכינים אותנו להתחיל לקבל עיצות מעשיות בעבודת השם שמזומנת ומתוקנת וארוחה לפני הבינוני. אבל יש פה עוד עדיין איזה שהם עניינים, איך נקרא להם, עניינים שכליים, עניינים של בירור והגדרה לפני שאנחנו באמת יוצאים לדרך. הדבר ראשון שצריך להוציא מתוך הביאור הזה שלמדנו, הוא מתחיל אדמור הזה כן את פרק י' ג' ואומר, ובזה יובן. זאת אומרת, בוא נעשה קו, הסברנו מה זה בינוני, דרכו של החכם שאחרי שהוא למד משהו, הוא מתבונן במה שהוא למד. כמו להבדיל, מישהו שגמר סעודה, הוא לא הולך לאכול עוד פעם, הוא יושב רגע, או לפעמים כמה שעות, ומעכל את מה שהוא אכל. גם החכם אחרי שלמד עניין חדש, הוא מעכל אותו. ואחד האופנים החשובים שיש בלעכל דבר חדש שלמדתי, זה לראות מה זה הוסיף לי לכל מה שאני כבר יודע. כי דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. אז הרבה מאוד עניינים שנשארו אצלי, אולי לא לגמרי פתוחים, אבל גם לא לגמרי סגורים. בסדר, למדתי עד כמה שיכולתי, בדקתי עד איכן שהיד מגעת, והשארתי את זה, אבל זה צריך להישאר חי אצלי. צריך להישאר חי, וכל פעם שאני לומד משהו חדש, אני צריך לעשות עוד פעם איזה מין ספירת מלאי כזאת, ואיזה בדיקה, לראות האם הדבר החדש שלמדתי, מוסיף לי כאן משהו, לאותה מערכת קיימת של עניינים שישנם אצלי. ואנחנו נראה לדוגמה מיד אחד, נושא אחד כזה. פותח את אדמור הזקן את פרק י' ב' ואומר, ובזה יובן לשון מאמר, פרק י' ג', סליחה, פרק י' ג', דף י' ח', ובזה יובן לשון מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, בינונים זה וזה שופטן. בינונים זה וזה שופטן, הבינוני יש לו יצר הרע ויש לו גם יצר טוב. והבינוני הזה כמו אדם שבא לדין ויש שם שני דיינים. אחד אומר כך, השני אומר כך. אז בבית דין אנחנו יודעים, עשה לך בית דין נוטה, אומרת הגמרא. צריך לעשות בית דין שיהיה בית דין נוטה, שלא יגיע ויתקע במצב של תקו. אבל מה קורה בנפש האדם? נפש האדם זה בעיה גדולה. למה? כי בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו לחטאו. וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז זה בית דין נותן, נכון? לצד היצר הרע. הזה וזה שופטן זה המלחמה הפנימית שלמדנו עליה בפרק ט'. מלחמת הנפשות. זה וזה שופטן, פירוש, יצר טוב ויצר הרע. דכתיב כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. קודם כל פירוש המילות. מי זה האביון? האביון זה הבינוני. למה הוא נקרא אביון? כי אין לו כוח מעצמו לעשות שום דבר. תכף נראה, זה לא פשוט כל כך. מה זה מעצמו אין לו כוח? יש לו הרבה כוח לעין הרע לבינוני הזה, הוא מתגבר כל יום. אבל צריך לזכור, הוא מתגבר כתוצאה מעזרה שהוא מקבל. מי העוזר לו? יעמוד, כי יעמוד לימין אביון, זה שבח לקדוש ברוך הוא. ועכשיו יבוא וישאל, מה זה להושיע משופטי נפשו? אם אמרנו ששני השופטים האלה, בסוגריים הוא אמר מי הם? יצר טוב ויצר הרע, אז מאיזה שופט צריך להושיע אותי? מהרע. אז למה להושיע משופטי נפשו? משניהם הוא צריך תשועה. הפירוש מהמצב שבו יש שני שופטים שלא מצליחים להתגבר אחד על השני, והוא תקוע. כאן בא הקדוש ברוך הוא להיות, קוראים לזה היום לשון המוזניים, ולהכריע את הכף לצד ימין. נכון, יצרו של אדם מתגבר עליו, אבל גם האדם מתגבר כל הזמן, עד שיא המאמצים של האדם, לאן יכול להביא אותו? למצב שהוא ישווה את עצמו מול היצר הרע. להכריע רק בכוחו של הקדוש ברוך הוא. זה הפירוש, כי יעמוד לימין אביון, הוא בא לצד הימני, בא לעזור לצד הימני של האדם, להושיע משופטי נפשו. צריכים לברר למה, האם האביון זה לא היצר הטוב, שהוא נקרא ילד חכם, וילד ביחס למלך זקן וכסיל.
מסכן.
ילד מסכן, כן. אבל בפשטות, כשהוא אומר לי, יעמוד לימין אביון, הוא בא להושיע את האביון, זה הבינוני. כי לפי ההמשך, להושיע משופטי נפשו, יש שני שופטים בנפשו של הבינוני, והם נלחמים זה עם זה. ומה אנחנו לומדים מהתואר הזה שקוראים להם שופטים? שהם לא מושלים, לא אמרו זה וזה מושלים, חס ושלום. ופה כבר זה וזה מושלים, חס ושלום, כי אפילו שהוא עושה מצוות, אז הוא גם עושה עבירות. זה שהוא עושה מצוות, זה לא עוזר לי אם הוא עושה עבירות. אז המצב הזה של זה וזה מושלים, זה מצב חס ושלום. כי כשיש איזו שליטה וממשלה ליצר הרע בעיר קטנה, שכבר למדנו זה כינוי לגופו של האדם, אפילו לפי שעה קלה, נקרא רשע באותה שעה. אלא, מה המצב הנכון? מה המצב ההווה? היצר הרע אינו רק על דרך משל, כן, רק במובן של אלא בעברית המדוברת שלנו. היצר הרע אינו רק על דרך משל, כמו שופט ודיין, האומר דעתו במשפט, ואף על פי כן יכול להיות שלא יהיה פסק הלכה כך למעשה, מפני שיש עוד שופט ודיין החולק עליו, וצריך להכריע ביניהם, והלכה כדברי המכריע, והמכריע זה הקדוש ברוך הוא שעוזר לו שלא להיכשל ולא לעשות עבירות. יישר כוח. יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המושיח לעילום ועד.